בפעם הקודמת, בפעם הקודמת, מה זה חושן משפט בעצם? מה מגדיר את דיני ממונות, את חושן משפט, מה מייחד אותם, כשהמטרה כמובן זה לנסות ולהבהיר למה לפי רבי יהודה אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה בממון. והתחלתי עם זה שכשאני שואל אנשים, איך אתה מגדיר את חושן משפט? אז בדרך כלל התשובה היא דיני ממונות שבן אדם, זאת אומרת, דיני ממונות שבן אדם לחברו. ואז השאלה היא, אז מה עם צדקה וריבית? למה זה מופיע ביורה דעה? זה גם כן דיני ממונות שבן אדם לחברו. אז לכולם יש אינטואיציה ברורה מה ההבדל, אבל מאינטואיציה ועד המשגה המרחק גדול. ונדמה לי שמה שעומד מאחורי האינטואיציות האלה, זה שחושן משפט עוסק בחובות על בני אדם שיסודן בזכויות של אחרים. זאת אומרת, להבדיל משאר דיני התורה שמדברים על חובות שיש לנו, בחושן משפט החובות שיש לנו מיוסדות או מבוססות על זכויות שיש לאחרים, כלפינו. אז נגיד, אם אני לוויתי ממישהו כסף, יש לו זכות שאני אפרע לו את ההלוואה. כיוון שיש לו זכות שאני אפרע לו את ההלוואה, לכן יש עליי חובה לפרוע. את החובה שלי לפרוע יסודה בזכות שלו לקבל את הכסף. לעומת זאת, בצדקה או בריבית, ריבית קצוצה נגיד שיוצאת בדיינים, אז החובה שלי לתת לך את הכסף לא מבוססת על זכות שלך. לך אין זכות לקבל את הכסף. לי יש חובה לתת. נגיד צדקה. אני אין לו זכות לקבל ממני כסף. לי יש חובה לתת לו כסף. או בריבית קצוצה. ריבית קצוצה אמנם יוצאת בדיינים, אבל הסברתי שזה מדין קופין על המצוות. זה לא בית דין כמו בחושן משפט. אני לא חייב לך את הכסף הזה. אנחנו סיכמנו בינינו, ובהסכמת שנינו אתה חייב לי את הריבית. הריבית היא שלי. אבל מה? אסור לי לקחת ריבית. תורה אוסרת את זה עליי. לא רק שהיא אוסרת את זה עליי, אלא לפחות בריבית קצוצה, זה יוצא בדיינים, הכוונה אני מחזיר את זה לך. אבל אני לא מחזיר לך את זה כי אני חייב. אני מחזיר לך את זה כי אסור שזה יהיה אצלי. רק במקום לזרוק את זה לים המלח, אני נותן את זה לך. אבל אסור שזה יהיה אצלי. לכן גם ריבית וגם צדקה, למרות שזה דיני ממונות שבין אדם לחברו, מופיעים ביורה דעה ולא בחושן משפט. בזה הסברתי שני צדדים הפוכים לכאורה שמופיעים ביחס לדיני ממונות, לעומת שאר דיני התורה. מצד אחד, דיני ממונות הם הדינים הכי גמישים ביקום, זאת אומרת, מנהג קובע אותם, הכל כמנהג המדינה, כמו המשנה בבבא בתרא בהתחלה, דינא דמלכותא יכול לשנות אותם, אפשר להתנות, מתנה שומר חינם להיות כשומר שכר, המשנה במציע, בדף צדיק ד', כך שבעצם זה נראה הכי גמיש שיש. אף אחד לא יעלה בדעתו שדינא דמלכותא יתיר לי לאכול חזיר. או התניה תתיר לי לאכול חזיר, או מנהג, או משהו כזה. אבל בממונות כן. זאת אומרת, ממונות זה הדבר הכי גמיש שיש. צד שני, ראינו שיטת רש"י בפרק הכונס, שיש ייהרג ואל יעבור על גזל. זאת אומרת שאם אם אני בשביל להינצל מסכנה כלשהי צריך לפגוע בממון של חברי, אני אמור למות ולא להינצל. אין אדם מציל עצמו בממון חברו, ורש"י, בניגוד לרוב הראשונים, רש"י מפרש את זה כפשוטו. זאת אומרת, אתה צריך למות, אסור לך להזיק. כמובן, אם הוא מסכים, או אם אתה מעריך שהוא מסכים, זה אחר, אבל בהנחה שהוא לא מסכים. בהנחה שהוא לא מסכים ועברת על איסור גזל, אסור. לא הערכתי בזה יותר מדי, אבל אפשר להראות שזאת לא רק שיטת רש"י, בניגוד למה שחושבים. יש עוד ראשונים שמהם לפחות עולה תפיסה עקרונית כזאת. למשל, הרשב"א בתשובה כותב שמה שמותר לי לפגוע בממון חברי כדי להציל את עצמי, זה פשוט בגלל שאין בזה איסור גזל, כי גם הוא היה חייב להשקיע את הממון הזה כדי להציל אותי. זה עד לא תעמוד על דם רעך. ושלא תעמוד על דם רעך, אז אתה רואה משהו בסכנה, אתה צריך להשקיע מממונך כדי להציל אותו. ממילא, כשאני לוקח את הממון שלך כדי להינצל בעצמי, לא עברתי על איסור גזל. כי אתה במקום אחר היית חייב לשלם את זה. טוב, זה בעצמו טיעון מוזר מאוד, כמובן. וזה שאתה חייב לשלם, זה עוד לא אומר שאני לא עובר על איסור גזל. שני דברים שונים לגמרי. גם אני, שיקח ממני צדקה, אני חייב לתת לו צדקה, אבל הוא עובר על איסור גזל. אבל כך אומר הרשב"א. אז ברגע שהוא אומר כך, אז ברור שאם היה פה איסור גזל, אז גם הוא היה מסכים עם רש"י שאסור לעשות את זה. הוא טוען, למה מותר לעשות? כי אין איסור גזל. זאת אומרת, נראה שאם היה איסור גזל, גם הרשב"א מסכים עם רש"י שיהרג ואל יעבור. שאסור לך לעבור על איסור גזל כדי להציל את חייך. וכן הלאה, אפשר להיות רייבד ועוד ראשונים שמהם נראה, עוד פעם, להלכה, כולם חוץ מרש"י אומרים שאפשר. אבל מההנמקות אפשר לראות שההנמקות הן לא בגלל שאיסור גזל נדחה. איסור גזל לא נדחה, אלא אין איסור גזל, או לא משנה, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות. או יש אפילו מראשונים שמהם משתמע, אפילו בטור מופיע, שאם אתה לא, אם אתה לא תוכל לשלם אחר כך, או לא מתכוון לשלם אחר כך, אז אסור. טוב, למה? בסדר, אז עברתי על איסור גזל, אבל איסור גזל נדחה בפני פיקוח נפש. זה שאחרי זה אני לא אשלם, תתבע אותי לדין, ובית הדין יכריח אותי לשלם, לא חשוב כרגע, שאני יברח לחוץ לארץ והוא לא יצליח להכריח אותי לשלם. אבל למה זה שאני לא אשלם אחר כך, מונע ממני לעשות את זה עכשיו? מה שיש עכשיו זה איסור גזל. איסור גזל נדחה בפני פיקוח נפש. מה הבעיה? רואים, בקיצור, יש עוד פוסקים ועוד ראשונים, שמהם נראה באופן עקרוני כמו רש"י. גם אם בשורה התחתונה הם אומרים משהו אחר. הסברתי בעצם את הדין המוזר הזה, בכך שאני באמת איסור גזל, הרי הראשונים שואלים על רש"י, יש שלוש עבירות חמורות. למה גזל לא נמנע ביניהן? אם גם גזל זה ירק ועל יעבור, אז היה צריך להיות ארבע, לא רק ארבע, מזיק, כל הפגיעה, מבייש, מה שתוספות אומר, כן, שמוטב לאדם להפיל עצמו לכבשן אש, ואל ילבין פני חברו ברבים, תוספות עובד זה כאיזושהי אמירה הלכתית. מוזר, אבל ככה הוא לומד את זה, ואם זאת אמירה הלכתית, אז שיהרג ואל יעבור על ביוש, בשביל לא לבייש את חברים. המלצות בסדר, המלצות זה בסדר, אבל אין חובה הלכתית כזאת. לא, מה זה המלצה הלכתית? אתה חייב להפיל... כן, זה. אז בקיצור, לא משנה, תוספות מבין את זה ככה, אז בעצם היה צריך למנות פה איסור ביוש, איסור גזל, איסור מזיק, איזה איסור שלא יהיה במזיק, זה גם שאלה, בתוך העבירות החמורות, שלא נדחות בפני פיקוח נפש. למה לא מנו את זה? ככה הראשונים שואלים על רש"י. התשובה היא, לא מנו את זה כי העבירות האלה כן נדחות בפני פיקוח נפש. אבל בכל זאת, אסור לך לעשות את זה. אסור לך לעשות את זה לא בגלל העבירה שבזה. זה שאתה לא גוזל כדי להינצל, זה לא בגלל איסור לא תגזול, איסור לא תגזול נדחה. זה שאתה לא גוזל, זה בגלל שאתה לא יכול להחליט החלטות על הממון של השני. מה? שלא מתכוון לאיסור גזל, שלא מתכוון לגזל. אני טוען שגם בלי איסור גזל יש גזל. גזל זה פגיעה בזכות של האחר. לא בגלל איסור לא תגזול. להפך, מה שרב שמעון שקופ אומר בשערי, שהאיסור לא תגזול נגזר מהעובדה שהממון הוא של האחר. מה זאת אומרת? לא הבנתי.
למה זה
שהוא חייב לתת לי,
אומר
שאפילו הוא לא... זה אמרתי, אז ברשב"א בכל מקרה קשה, בלי קשר אליי. מה זה קשור? גם בצדקה התורה מחייבת אותי לתת. אני יכול לקחת לי את זה? מה פתאום? מה זה קשור? התורה מחייבת אותי, זה ביני לבין קוני. זה לא קשור אליך. אתה לא יכול לקחת לי את הכסף, אז זה שאני חייב לתת, אז מה? זה בכל מקרה קשה ברשב"א, זה אני לא אכנס לעניין. בכל מקרה, לענייננו, מה שבעצם רציתי לטעון, זה שלי אסור לפגוע בממון של השני לא בגלל איסור לא תגזול. איסור לא תגזול קיים בגלל שאסור לי לפגוע בממון של השני. זה עובד הפוך. מה שרב שמעון שקופ אומר בשערי, והטענה היא בעצם, אני מתרגם את זה למינוח שלנו כאן, זה שהאיסור לא תגזול שמוטל עליי, מתחיל מזה שיש לך זכות על הממון שלך. החובות שלי לא לגזול אותך, מתחילות מזה שלך יש זכות על הממון הזה. ממילא לי אסור לגזול אותך. עכשיו נגיד שאיסור לא תגזול שלי נדחה, אבל הזכות שלך על הממון שלך לא פוקעת בגלל שאני בפיקוח נפש. מה זה קשור? זה שאני בפיקוח נפש זה דוחה את החובות שמוטלות עליי. לי אסור לגעת בממון שלך כי יש איסור לא תגזול, זה נדחה, כי אני בפיקוח נפש. אבל זה שלך יש זכות על הממון, זה בעינו עומד, זה לא נוגע לשאלה שאני בפיקוח נפש. מה זה קשור לעניין? ולכן, כל עוד לך יש זכות על הממון, לי אסור לקחת אותו. בדיוק. החושן משפט נשאר. גם אם הוא לא מגובה באיסור לא תגזול, בעצם לא תגזול היה צריך להיות בידיעה בכלל. זאת אומרת, האיסור לא תגזול הוא קומה ב', הוא פועל יוצא של העובדה המשפטית. העובדה המשפטית היא שלך יש זכות, ואני לא יכול לקבל החלטות על הממון שלך, מפני שהבאתי את הדוגמה הזאת עם החבר שלי הליצן מבני ברק, שישבנו פעם ליד השולחן, הוא ראה מישהו קורא ספר, הוא אומר, וואלה, אני שנים מחפש את הספר הזה, יש לי שתי אפשרויות. או לעבור על, לקחת את הספר ולעבור על לא תגזול, או להשאיר אותו אצלך ולעבור בלא תחמוד. כיוון שאני במקום אחר עובר על איסור, אז לפחות שהספר יהיה אצלי. עכשיו, כמובן, זה לא נכון בגדרי לא תחמוד, אבל גם אם נניח שזה היה נכון, מה הפגום בטיעון הזה? לכאורה טיעון לתלפיות. מה הבעיה? בכל מקרה אני עובר לב, אז לפחות שהספר יהיה אצלי, לא? כי אתה לא יכול לעשות שיקולים על הממון שלו. שיקול שלך נכון, לא בגלל שהוא לא נכון, הוא נכון. מה שפגום בו זה שאתה עשית את השיקול הזה. את השיקול הזה אני צריך לעשות, לא אתה. על הממון שלי רק אני מקבל החלטות. לא אתה מקבל החלטות. כן? דוגמה, אם מישהו מאיים עליי עם אקדח ואומר לי, תן לי שקל, ואם לא אני הורג אותך. האם מותר לי להרוג אותו כדי להינצל? מדין רודף. לתת לו שקל. הוא עוזב אותי. ודאי שמותר לי להרוג אותו. ושההחלטות על הממון שלי רק אני מקבל. ואם אתה רוצה לאלץ אותי לתת לך את השקל הזה, אז אתה רודף, ואני ארוג אותך. כן? זה אפילו קל וחומר מזמרי. המראה אומרת שזמרי, אילולי זמרי, התהפך זמרי והרגו לפנחס, אין נהרג עליו. היה דין רודף על פנחס. אלא למה היה דין רודף? הקדוש ברוך הוא שיבח אותו, נתן לו את בריתו שלום, ואת, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, מה דין רודף? אז כן, זה בסדר, אז לך יש, אתה, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, אבל לי מותר להתגונן. שואל הכלי חמדה, הוא מביא מהרבי מגור, נדמה לי, שואל, הרי הבן אדם היה יכול להפסיק לחטוא, ואז פנחס לא היה פוגע בו. יכול להצילו באחד מעבריו, מה היתר להרוג את פנחס, אם אתה יכול להציל את עצמך בלי להרוג אותו. יכול להצילו באחד מעבריו, אין היתר להרוג את הרודף. זאת אומרת, נכון, אני יכול, לא בא לי. אני רוצה לחטוא. שיקול שלי, הקדוש ברוך הוא התחשבן איתי על החטא הזה, אבל אתה לא בא דברים בדיעת. ואת אני מחליט לחטוא. עכשיו, אתה מאיים עליי, אני ארוג אותך. כי זה דין רודף. אני לא חייב לך להפסיק לחטוא. אני חייב להפסיק לחטוא לקדוש ברוך הוא, אבל לא לך. בתרגום, לך אין זכות שאני אפסיק לחטוא. לי יש חובה להפסיק לחטוא. אם זה היה זכות שלך, אז היית יכול גם לממש אותה. כן, אדם עושה דין לעצמו. זאת אומרת, אתה מגן על זכויותיך, אתה רודף אחריי והורג אותי, כי אתה מגן על זכויותיך. אז אני במצב כזה, כמובן, אני לא יכול לפגוע בך. אבל במקום שבו יש עליך חובה, החובות שלך לא מעניינות אותי. לך יש חובות, תחשבן עם הקדוש ברוך הוא. אני, זכותי להתגונן. זאת אומרת, יש פה איזושהי אמירה מסוימת, אני קראתי לזה במקומות אחרים, שיקולי טריטוריה. יש אמירה שאומרת שבטריטוריה שלי, מי שמקבל החלטות זה רק אני. אף אחד אחר לא יכול לקבל החלטות, בין אם ההחלטות שלי שגויות, ובין אם ההחלטות שלך נכונות. לא בגלל שאני צודק ואתה לא צודק, אלא שבטריטוריה הזאת רק אני מקבל החלטות, לא אתה. ואם אני מקבל החלטות לא נכונות, הקדוש ברוך הוא יתחשבן איתי. זה לא קשור אליך. אתה לא יכול להיכנס לטריטוריה שלי. אז בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שראינו קודם שדיני ממונות הם הדינים הכי גמישים שיש בהלכה, עכשיו אנחנו רואים את ההפך. דיני ממונות הם הדינים הכי קשיחים שיש בהלכה. יהרג ואל יעבור בשביל לא לעבור על דיני ממונות. איך זה מסתדר עם זה? שמנהג המדינה מבטל אותם, דינה דמלכותא, התניות, מה שלא יהיה, הכי גמיש שיש. כן, זה הדין או העצני, כמו דוד המלך, כן? שצד אחד הוא הדין כתולעת ומצד שני קשה כעץ. איך להבין את העניין הזה? התשובה היא שזה שני צדדים של אותה מטבע. זה לא רק שזה לא סתירה, זה חייב להיות כך. שני צדדים של אותה מטבע. מה שמגדיר את חושן משפט, זה שחושן משפט זה ספר הזכויות ההלכתי. אוסף הזכויות שיש לבני אדם, זה חושן משפט. אז ברגע שלך יש זכות, כמובן כנגדה, זה טבלת הופל, דיברתי על זה, כנגדה יש חובה שלי לא לפגוע בזכות שלך. אוקיי? עכשיו, אם זה כך, אז במקום שבו אתה מוותר על זכויותיך, אין בעיה, תוותר על זכותך, מה הבעיה? כי זה רק זכות. ואז ברור שלא תהיה שום בעיה שאני לא אקיים את חובתי, כי אין חובה כזאת. ברגע שוויתרת על זכות, אז אין חובה כזאת. נגיד, אתה מוכל לי על החוב. אוקיי? אם אתה מוכל לי על החוב, אז מה, ירק ואל יעבור על לשלם לך את הכסף? או אתה מוכל לי על ה... אתה מרשה לי להזיק את השעורים בשביל להינצל, כן? דוד המלך שם. אתה מרשה לי להזיק את הממון שלי כדי להינצל. ברור שמותר לי להזיק. למה? ושכל מה שאסור לי להזיק זה בגלל שזאת זכות שלך. אבל על זכות שלך אתה יכול גם למחול. יכול לוותר. מה הבעיה? עכשיו, בהתניה, בדינא דמלכותא, במנהג, בכל המצבים האלה, הבן אדם בעצם מוכל על זכויותיו. כיוון שהוא מוכל על זכויותיו, אז החובות בטלות. איך הוא מוכל על זכויותיו? אז בהתניה זה ברור. נגיד, מתנה שומר חינם להיות כשומר שכר, אז שני הצדדים בעצם מסכימים לחוזה אחר, חוזה שמירה אחר. זה יהיה שומר שכר שיהיה פתור על גניבה ועבדה. בסדר? ככה אנחנו רוצים. אם שני הצדדים מסכימים, בעצם המפקיד ויתר על זכויותיו, נכון? מגיע לו לקבל פיצוי על גניבה ועבדה, הוא ויתר על זכויותיו. ברגע שהוא ויתר על זכויותיו, השומר לא צריך לשלם לו, כי אני מוותר. אז בהתניה זה ברור. מה קורה בדינא דמלכותא ובמנהג? דינא דמלכותא, או מנהג לפחות, זה בעצם התניה מכללא. זאת אומרת, כל הציבור קובע שאנחנו מתנים, או שאנחנו מוכלים על הזכות הזאת. לא משנה אם אתה אישית לא מסכים. אתה אישית לא מסכים, אבל הרוב החליט, וכרגע הציבור החליט כקולקטיב, שאנחנו כציבור מחליטים שהזכות הזאת לא קיימת. אנחנו מוותרים על הזכות הזאת, כולנו, כל אחד על הזכות שלו, אוקיי? ברגע שמחליטים את זה, ברגע שאנחנו יש גם סמכות לציבור לקבל החלטות עבור הפרטים שמרכיבים אותו, אז זה כאילו שאני ויתרתי על זכויותיי. אותו דבר עם המלך. כיוון שמלך יכול בעצם להחליט בדיני ממונו, אז הוא יכול להחליט שהזכות הזאת לא קיימת יותר. ולכן, ברגע שהזכות לא קיימת, גם למישהו אחר אין חובה כנגדה. לכן בכל המקרים האלה, מנהג, דינא דמלכותא והתניה, זה מצבים שבהם בעל הזכות ויתר על זכותו. במצב כזה, ברור שזה הכי גמיש. בחזיר אין מישהו שיוותר על זכותו. מה זה יוותר על זכותו? יש איסור לאכול חזיר. איך אתה רוצה שזה יתבטל, האיסור הזה? אלא אם כן, הקדוש ברוך הוא בעצמו יוותר על, כביכול על, על הדרישה הזאת. אבל כן, אז זה לא בשמיים. אבל אין מישהו שיוותר, אתה לא עומד פה מול מישהו. לכן ההבדל לכולה בין דיני ממונות לבין שאר ההלכה נובע מהעובדה שדיני ממונות זה אוסף של זכויות, ועל זכויות אפשר לוותר. אבל זה גם היסוד של ההבדל לחומרה. מה קורה אם אתה לא מוותר על זכויותיך? אם אתה לא מוותר על זכויותיך, אני לא יכול לקבל שום החלטה על הזכויות שלך. גם אם אני צודק בשיקולים שלי. מבחינה הלכתית, האיסור שלי נדחה, ואין על האיסור לקחת לך את הכסף, הכל נכון. אז אני צודק בשיקולים שלי, נכון, אבל זה שיקולים שלי. על הטריטוריה שלך, אני לא יכול לעשות שיקולים. ולכן, זה הצד של העצני, כן, זה הצד ה... איפה שקיים, קיים, איפה שלא, לא. קופים על הצדקה. קופים על הצדקה, זה בדיוק להגיד, אנחנו לוקחים לך למרות שזכותך לא לתת. מה? ברור, אין בעיה, אמרתי, גם מנה, גם דינא דמלכותא, הכל בסדר. אם כן, אז כן. אבל אם זה לא קרה, אני לא יכול להחליט שפלוני מוותר על זכויותיו, אני אפגע בממון שלו כדי להינצל, אני לא יכול להחליט שהוא ויתר על זכויותיו. אם הציבור יחליט זה משהו אחר. אז לכן שני הצדדים האלה של לקולא ולחומרא בדיני ממונות, הם שני צדדים של אותה מטבע, זה לא סתירה. שניהם נובעים מהעובדה שבדיני ממונות זה לא חובות, אלא זה חובות שיסודן בזכויות של האחר. זה יוצא לקולא כי האחר יכול לוותר על זכויותיו, זה יוצא לחומרה, כיוון שכל עוד הוא לא ויתר על זכויותיו, אני לא יכול בשום אופן לפגוע בהן. אפילו אם אני מת, לפי רש"י. אוקיי? אז זה בעצם המשמעות של חושן משפט. ובעצם מה שאני רוצה לומר, למה עשיתי את כל המהלך הזה, זה שבעצם זה הבסיס למה רבי יהודה אומר שאפשר להתנות על מה שכתוב בתורה. בפשטות זה הבסיס, עוד מעט נראה אם זה ככה או לא, אבל בפשטות זה הבסיס. מה זאת אומרת? כיוון שמדובר בדיני ממונות, דיני ממונות זה זכויות, אז אם אנחנו מתנים בינינו, נגיד אני מקדש את האישה על מנת שאין לה עליי שאר כסות ועונה, אוקיי? או שאר וכסות לפחות, אמרתי על עונה יש ויכוח, או שאר וכסות לפחות, אז במקום כזה אומר רבי יהודה אני יכול להתנות. למה אני יכול להתנות? כי האישה יכולה לוותר, מגיעות לה זכויות של שאר וכסות, אבל בסדר, זכויות זה זכויות, היא יכולה לוותר. וכיוון שכך אומר רבי יהודה, אז זה גמיש, זה לא נקרא להתנות על מה שכתוב בתורה. כי התורה אומרת, התורה אומרת בעצם שלאישה יש זכויות. לא מחייב את האישה לקחת את הזכויות האלה. היא רק אומרת, יש לה זכויות. אז ברגע שהאישה אומרת, אוקיי, אנחנו לא מתווכחים עם התורה, יש לי זכויות, אבל אני לא אקח אותן. אני מוותרת עליהן. אין בעיה, מה הבעיה? בהסתכלות הזאת, זאת בכלל לא התנאיה על מה שכתוב בתורה. כי התורה לא אמרה שהאישה תקבל שאר וכסות. התורה אמרה שלאישה מגיע שאר וכסות. לא, לא, מגיע לה, אף אחד לא אמר שלא. אני רק מבקש ממנה שלא תממש את הזכות הזאת. שלא תיקח. לא התנאתי על מה שכתוב בתורה. קצת מזכיר את מה שראינו בתחילת השיעורים על מה שכתוב בתורה. על מי שמתנה, נגיד, גט של אישה בתנאי שהיא תאכל חזיר. על מנת שהיא תאכל חזיר. זה תנאי תקף. זה לא נקרא מתנה מה שכתוב בתורה. למה? כי אני מתנה את זה בזה שתאכלי חזיר. את לא רוצה, אל תאכלי חזיר. אני לא עשיתי משהו שהוא נגד התורה. אם את תאכלי חזיר, אתה עשי משהו שהוא נגד התורה. אבל אני לא חייב לא לגרש אותך ולא למנוע אותך מלאכול חזיר. אז לכן אני מגרש אותך רק אם תאכלי חזיר. לא תאכלי, אין בעיה. רק לא, תהיי מגורשת. זה לא נקרא מתנה מה שכתוב בתורה. מתנה בקידושין על מנת שאין עליו שאר כסות ועונה, הוא משנה את מושג הקידושין של התורה. אין פה מצב שאפשר יהיה לקיים או לא לקיים, ולכן דין התורה לא בהכרח בטל. פה דין התורה בטל מעצם ההתניה. ושאני מתנה קידושין לעשות אותם באופן שהתורה לא אומרת, או כמו היינו בנזיר, על מנת שיהיה מותר ביין. הרי אני נזיר על מנת שיהיה מותר ביין או להתאמה למתים. זה מתנה על מה שכתוב בתורה. עד כדי כך שבכלל לא ברור למה זה מתנה על מה שכתוב בתורה, זה פשוט זה שיעור. היינו את רבי עקיבא איגר, זה פשוט זה שיעור ולא התניה. אבל לא משנה, גם אם רואים את זה כהתניה, שם זה באמת מתנה על מה שכתוב בתורה, זה לא כמו על מנת שתאכלי חזיר. על מנת שתאכלי חזיר, אני מתנה את זה במשהו שהוא אסור, או שהיא תאכל או שהיא לא תאכל. אבל פה מה שאני עושה הוא נגד התורה, לא מה שהיא תעשה. מתנה על מנת שהיא תאכל חזיר, זה מה שהיא תעשה יהיה נגד התורה. מה שאני עשיתי, אין שום דבר נגד התורה. פה, בקידושים בלי שאר כסות ועונה, או נזיר בלי שהוא אסור ביין ובטומאה, זה אני עצמי עושה משהו שהוא נגד התורה. זה מתנה מה שכתוב בתורה. ומה קורה בממון? בממון, מה שכתוב בתורה זה שלאישה מגיע זכות על שאר וכסות. בסדר גמור, לא אמרתי שלא. אני רק אומר לאישה, אבל תמחלי לי על זה. יותר מזה, אפילו אם מה שהאישה עושה זה נגד התורה, נגיד שהיא תמחל על זה וזו זכות קוגנטית, מה שנקרא במשפט, מה שאי אפשר להתנות עליה, אוקיי? אז אסור לה למחול, לא קשור. אז היא מוכלת והיא עוברת איסור, אז זה כמו על מנת שלא תאכלי חזיר. זה עדיין לא יהיה מתנה מה שכתוב בתורה. מתנה מה שכתוב בתורה זה כשאני המתנה עושה איסור, לא כשהאישה שתמחל או לא תמחל תעשה איסור. כשאני המתנה עושה איסור זה מתנה מה שכתוב בתורה. כי התניה שלי היא עצמה איסור. אוקיי? אז לכן, אם אנחנו מבינים שהרעיון שבבסיס חושן משפט זה שמדובר באוסף של זכויות, אז יש הסבר מתבקש לדעת רבי יהודה. שאפשר להתנות על מה שכתוב בתורה בממון. כי בעצם זה באמת מה שמייחד ממון. מה שמייחד ממון, שזה אוסף של זכויות. ולהתנות עם מישהו שימחל על זכויותיו, זה לא נגד התורה. התורה לא אומרת לך לא למחול על זכויותיך. התורה לא אומרת לך תיקח את הכסף שהוא משלם לך, הוא לבא ממך, מחזיר לך עכשיו את ההלוואה. אתה חייב לקחת את הכסף. אני לא חייב לקחת את הכסף. הוא חייב לתת לי את הכסף. אני לא חייב לקחת. אם אני אומר לו לא רוצה, הכל בסדר. לך לשלום. אז לכן, לפי רבי יהודה, הוא מתנה מה שכתוב בתורה. הוא לא מתנה מה שכתוב בתורה, ושהוא בעצם לא הולך נגד מה שהתורה אומרת. הוא לא עושה בזה שום עבירה. הוא לא אומר שאין לאישה זכות, אלא הוא מבקש ממנה למחול על הזכות. בוא נראה את הרשב"א. רשב"א בכתובות, שם דף נ"ו, אומר ככה: הרי זו מקודשת ותנאי בטל. ואף אגב דאלמנת כאמר לה, כיוון דמתנה על הכתוב, לאו בדווקא כמתנה, ואינו אלא כמפליגה בדברים. הרשב"א הוא מסיעת הראשונים, מוהריטב"א שראינו ועוד, שלא הולכים כמו רי. בתוספות בכתובות נ"ו שם, הם תופסים שמתנה מה שכתוב בתורה בעצם, התנאי בטל כי הוא לא התכוון ברצינות להתנות. הוא כמפליגה בדברים. כן, ראינו ששיטת רי בתוספות שמה, שהוא מתכוון לגמרי ברצינות, שתיק את הדבר הזה, שהוא מתכוון לגמרי ברצינות, אבל יש כלל כזה שמי שמתנה מה שכתוב בתורה תנאו בטל, וראינו שמה שאו שזה כלל בדיני תנאים, זה מחלוקות ראשונים, או זה כלל בדיני תנאים, או שזה כלל בדיני התורה, שאי אפשר ללכת נגד התורה, כמו יביד לא מעני. כן? זאת אומרת, בלי קשר לדיני תנאים, באופן כללי, אתה לא יכול ללכת נגד התורה. מי זה הוא? משה רבנו?
לא, אדם שמתנה היום, לא לפי התנאים שקוראים לתורה.
כן.
לפי תוספות זה בעיה בעצם, ולפי הרשב"א זה... לכאורה, לכאורה קשה.
האם, אתה אומר, כל משפטי התנאים, לא כל כך פשוט. זאת אומרת, לגבי תנאי כפול ברור. זאת אומרת, הרבה ראשונים כותבים, כי בגמרא עצמה תולה את זה במקלל להני, אתה שומע עליו. אבל רב חיים כבר אמר שלפי הרמב״ם רואים לא ככה. זאת אומרת שתנאי כפול לא קשור למקלל להני, אתה שומע עליו, הרמב״ם הרי פוסק את שניהם. צריך תנאי כפול, והוא פוסק שמכלל הן, אתה שומע עליו. ובכל זאת צריך תנאי כפול. אז אפילו שם, אפילו תנאי כפול לא בהכרח נועד כדי להבהיר את כוונתו. בשאר משפטי התנאי, הן קודם ללאו, תנאי קודם למעשה וכל הדברים האחרים, יש מקומות שבהם נראה, שהם גם כנראה מבינים את זה רק כהבהרת הכוונה, רק כדי שיהיה ברור למה הוא מתכוון. אבל התפיסה הפשוטה היא לא כזאת. התפיסה הפשוטה היא שזה משפטי התנאי, זה לא תלוי לכוונתו. עכשיו, דיברנו על זה קצת, על תוספות בקידושין, בדף מ"ט, שהוא אומר שמה שאם זה דברים שבליבו ובלב כל אדם, אז לא צריך את משפטי התנאים. לכאורה נראה שזה באמת נועד רק כדי להבהיר, אבל זה לא בהכרח כך. כי יכול להיות שברגע שהתנאים או הנסיבות מראות שבעצם לזה אתה מתכוון, אז זה כאילו שעשית את כל משפטי התנאים. לא בגלל שלא צריך, אלא פשוט דיברת רק לא בפה. דיברת מתוך ההקשר, אוקיי? אז בסדר, זה דברים שדיברנו עליהם. בכל מקרה, אז הרשב"א שייך למפלגה הזאת של הראשונים, שאומרים שמתנה מה שכתוב בתורה תנאי בטל, בגלל שהוא כמפליגה בדברים. ראינו, רבי אלחונן מקשה על זה, זה נגד גמרא, פשטות. גמרא נראה ממנה שזה מפליגה בדברים, ומתנה מה שכתוב בתורה זה שני דינים שונים, גמרא בגיטין. אבל ככה הרשב"א הולך, ואז הוא אומר, ורבי יהודה דאמר בדבר שבממון, תנאו קיים, לאו למימרא דסבר דמתנה מה שכתוב בתורה תנאו קיים. דקיימא לן כל מתנה מה שכתוב בתורה תנאו בטל. לא מתווכח על הדין של מתנה מה שכתוב בתורה. לא הוא מסכים שמתנה מה שכתוב בתורה תנאו בטל. וקיימא לן מקרא רבי יהודה דאמר בדבר שבממון תנאו קיים. זה לא שהוא לא נפסק להלכה, הוא נפסק להלכה שבממון תנאו קיים, למרות שגם הוא מסכים שמתנה מה שכתוב בתורה תנאו בטל באופן כללי. נו, אז מה, אז למה בממון לא? אז הוא אומר, אלא דרבי מאיר סבר דל מנת שאין לך דין שער כסות ועונה כאמר. ועל כורחו יש לה עליו דין שער כסות ועונה. דה כתוב חייבו. זאת אומרת, רבי מאיר סובר שכוונת ההתניה זה שלא יהיה לך זכות, בשפה שלי, שלא יהיה לך זכות של כסות ועונה, של שער וכסות. אני עושה קידושין, ובלבד שלא יהיה לך זכות על שער וכסות. את זה אתה לא יכול לעשות. תורה נתנה לאישה זכות על שער וכסות. זה הכתוב חייבו. וכן באומר על מנת שאין לך עליי הונאה, כאומר שאין לך עליי דין הונאה. זה רבי מאיר. ולכן הוא רואה בזה מתנה מה שכתוב בתורה ותנאו בטל. ורבי יהודה סבר, דלאו דין שער ודין הונאה כאמר, אלא מחילת ממון יש כאן. כלומר, שתמחול לי ממון ההונאה שיש לך עליי, או שתמחלי ממון השאר והכסות שיש לך עליי. וממון ניתנו למחילה. והרי זה כי אומר לחברו קרא את כסותי ויפטר, במחילת ממון יש כאן וקיים. אבל אילו אמר לו קרא את כסותי על מנת שאין לי עליך דין נזיקין, נאו בטל. דעל כורך הכתוב רמיה עליו דין נזק. זאת אומר, המחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה היא בכלל לא מחלוקת בדיני תנאים. היא מחלוקת בשאלה איך אנחנו מבינים את ההתניה של הבן אדם שאומר את מקודשת על מנת שאין לך להישאר כסות ועונה. רבי מאיר מבין שהבן אדם מתכוון לומר שלא תהיה לה זכות לשאר וכסות. אז זה הוא לא יכול להתנות, התורה נותנת לה את הזכות. זה כמו מתנה מה שכתוב בתורה באיסור, זה אותו דבר. אבל רבי יהודה, הוא מבין אחרת את המתנה, משמעות דבריו של המתנה. הוא טוען שהמתנה אומר שהוא מבקש ממנה למחול, או הוא מתנה את זה בזה שהיא תמחל, לא בזה שלא יהיה לה זכות על שאר וכסות. זה אין בעיה, היא יכולה למחול. בדיוק מה שדיברתי קודם. ראה ברוח קודשו את מה שאני הולך להגיד. הוא אומר שהמחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה היא לא בדיני תנאים בכלל. היא פשוט מחלוקת בהבנת דעתו של האדם המתנה. האם האדם המתנה התכוון לזה או התכוון לזה? נפקמין הגדולה, מה יקרה אם הבן אדם יבהיר לגמרי את כוונתו? אם הוא יבהיר לגמרי את כוונתו שהוא מתנה בכך שהאישה תמחל, אז רבי מאיר יסכים שתנאו קיים. או אם יבואו שני עדים, או אם יהיה איזושהי אינדיקציה לזה, שכוונתו לזה, אז לפי רבי מאיר תנאו קיים. ולהפך, אם רבי יהודה יהיה לו אינדיקציות שהבן אדם לא מתכוון להתנות על האישה, אלא להתנות על התורה, אז התנאי יהיה בטל גם לפי רבי יהודה. זאת אומרת, אין ויכוח בדיני תנאים בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. כך טוען הרשב"א. ובעצם מה שעומד מאחורי האמירה הזאת, זה מה שאמרתי קודם. שכיוון שבדיני ממונות מדובר על זכויות, החובות שלי יסודן בזכות של האישה, לאישה יש זכות של שאר וכסות, ולכן אני צריך לתת לו, לה, את השאר והכסות. אז לכן, ממה נפשך? זה הכי גמיש והכי קשיח. זה הכי גמיש במובן הזה שאם האישה מוותרת על זכותה, אין שום בעיה. ואם אני מתנה עליה שתוותר על זכותה, גם בסדר. יכולה לוותר, יכולה שלא לוותר. אבל אני מתנה עליה שתוותר על זכותה. ולכן, אם הייתי מתנה עליה שהיא תוותר על זכותה, אז גם רבי מאיר היה מסכים שהתנאי קיים. כי זה בכלל לא מתנה מה שכתוב בתורה. ואת על מה שאמרתי בהתחלה, לא חולק לא רבי מאיר ולא רבי יהודה. שממונות שונים משאר דיני התורה, אם אני מתנה על זה שאתה תמחל, גם רבי מאיר מסכים שהתנאי קיים. רק הוא טוען שבמתנה סתם על אישה, על מנת שאין לה שאר כסות ועונה, לא לזה כוונתו של המתנה. הוא מתכוון שלא יהיה פה דין שאר כסות ועונה. זה הוא לא יכול להתנות. רבי יהודה גם לא חולק עליו מהותית. הוא פשוט חושב שלא זאת כוונת המתנה. אם זאת הייתה כוונת המתנה, הוא היה מסכים שהתנאי בטל. אבל לא זאת כוונת המתנה. כוונת המתנה היא שהיא תוותר על הזכויות שלו. אז ההבחנה שעשיתי קודם לגבי חושן משפט וההסבר למה יש הבדל בהתניה בין ממונות לבין שאר דיני התורה, זה בכלל מוסכם בין לרבי מאיר בין לרבי יהודה. טוען הרשב"א. בין לרבי מאיר בין לרבי יהודה. כי אפשר היה להגיד שמה שאמרתי קודם זה נכון לפי רבי יהודה. ולכן רבי יהודה אמר שממונות נאו קיים. אבל מה שרבי מאיר חולק עליו זה לא בהבנת כוונתו של המתנה. אלא הוא לא מסכים שדבר כזה לא נקרא ללכת נגד התורה. גם אם אני מתנה על האישה שתוותר לי, כל עוד אני כורך את הקידושין בביטור הזה, אני בעצם אומר, יש פה קידושין רק אם תוותרי, בעצם דה פקטו עשיתי פה קידושין בלי שאר כסות ועונה. ולכן רבי מאיר לא מקבל גם את המנגנון של התניה על האישה שתוותר. לא רק המנגנון, לא רק התניה על התורה, אבל הרשב"א לא מקבל, לא מבין ככה. הרשב"א טוען שזה לא יכול להיות, זה כל כך ברור לו, שאפילו רבי מאיר לא יכול לחלוק על זה. החילוק הזה כל כך ברור. כל מה שמאיר חולק זה רק בהבנת כוונתו של המתנה. זהו דרכן של רבותינו בעלי התוספות שכתבו מסכת גיטין. והעניינה מידה בממון דווקא תנאו קיים מפני שניתן למחילה. אבל דבר שאינו של ממון, כגון צערה דגופה, דהיינו עונה, לא ניתן למחילה. ולא יתנה עימה אלא להפליגה בדברים. וכל שכן שיתנה עימה בדבר שאין בידה למחול, כגון על מנת שלא תהיה זקוקה ליבם. שזו מקודשת, הוא תנאי בטל. מה זאת אומרת? הוא אומר, עונה היא חריגה, זה לא כמו שאר וכסות. אמרו פה שאר וכסות ועונה, והכוונה רק לשאר וכסות. לגבי עונה גם רבי יהודה מסכים שאי אפשר להתנות, אבל שימו לב, לא בגלל שזה איסור ולא ממון. כך בדרך כלל נוטים לחשוב. זה איסור ולא ממון, עונה זה איסור. ושאר וכסות זה חיוב ממוני. לא, לא בגלל זה. אלא בגלל שעונה זה צערה דגופה ואי אפשר למחול. פשוט סוג מסוים של חיוב ממוני, אפשר לקרוא לו, שעליו אי אפשר למחול. וברגע שאי אפשר למחול עליו, אז גם אי אפשר להתנות. אוקיי? אז זה לא בגלל שעונה זה איסור ושאר וכסות זה ממון. הכל זה התחייבויות. הכל זה התחייבויות חוזיות. אני מתחייב לאישה שאר, כסות ועונה. ובאופן עקרוני התחייבויות ניתנות למחילה. אם אני מתנה איתה שהיא תמחל, אז הכל בסדר. אומר כן, אבל יש דין שעל צער הדגופה אי אפשר למחול. למה? שאלה טובה. אולי, אולי אפשר למחול, אבל היא יכולה לחזור בה אחר כך, כי לא חשבתי צער הדגופה, אבל אני אומר, רגע, אני בזה לא עומד, אני לא... לא התכוונתי למחול, יכול להיות שבאופן עקרוני אפשר למחול, אבל זה לא מחייב אותי, או מין משהו כזה. לא, לא משנה כרגע, אבל לענייננו ברור שהרשב"א עושה פה חילוק בין עונה לבין שאר וכסות, שהוא כל כולו נמצא בתוך עולם ההתחייבויות. זה לא בגלל שעונה שייכת ליורה דעה, ושאר וכסות לחושן משפט. לא, גם עונה זה זכות של האישה. זאת רק זכות כזאת שהיא לא יכולה למחול עליה. זכות קוגנטית בשפה המשפטית. אוקיי? כן, בדיוק. אז לכן הרשב"א בעצם אומר, וזה כל כך ברור לו הדבר הזה, שאתם רואים לכל הכיוונים, זאת אומרת, כשהוא מוציא את עונה, הוא לא מוציא את זה כי זה איסור ולא ממון, אלא כי אי אפשר למחול. וכשהוא מסביר את רבי מאיר, למה רבי מאיר חולק על רבי יהודה, זה לא בגלל שרבי מאיר חולק באמת על רבי יהודה, אלא כי הוא מפרש אחרת את כוונתו של המתנה. למה? כי הרשב"א טוען שהיסוד הזה הוא כל כך ברור שאף אחד לא יכול לחלוק עליו. כל דבר שאתה יכול למחול עליו, ברור שאני יכול להתנות איתו. מי יכול לחלוק על דבר כזה? זה נשמע מאוד הגיוני. אם באמת אתה יכול למחול, אז מה הבעיה שאני יכול להתנות את הדבר בכך שתמחל? מה הבעיה? כמו שאמרתי קודם, אני לא מתנה עם התורה, אני לא אומר שאין לך זכות, יש לך זכות. אני רק מבקש שלא לא תממש אותה. אתה מבקש, אתה דורש, כן, מתנה, שלא תממש אותה. שהוא אומר בסוף, על מנת שלא תהיה זקוקה ליבם. למה זה שונה מעל מנת שתאכלי חזיר? זה נראה דומה. התורה אומרת שהיא זקוקה ליבם, התורה אומרת שאסור לאכול חזיר. זה איסור בעצם. על מנת שלא תהיה זקוקה ליבם זה לא כמו עונה, נכון? עונה הרי זה שונה משאר וכסות, אבל זה שונה לא מהותית. עונה זה גם חושב משפט. וכיוון שזה חיוב שעליו היא לא יכולה למחול, אז אי אפשר להתנות. אבל על מנת שלא תזקקי לי יבם, זה כמו, לא, כמו שתוכלי, על מנת שתוכלי חזיר. למה זה שונה? זה לא שונה. מה? מה, להזקק לי יבם? חובה. אסור לה להתחתן, אלא אם כן היא פתרה את הזיקה שלה ליבם. חובה עליה, זה לא זכות עליה. אם אני מת, אז בלי בנים. אז היא לא יכולה להתחתן, אלא אם כן קיבלה חליצה או איבום. זה לא אותו דבר. למה? כי מאז שתאכלי חזיר, זה לא קשור למושג הגירושין. יש לך אפשרות לאכול חזיר או לא לאכול חזיר. אבל מאז שלא תזקקי ליבם, זה לא הכוונה, עוד פעם, זה לא הכוונה על מנת שלא תתייבמי. היא יכולה לא להתייבם באופן עקרוני, אבל היא לא יכולה להתחתן בלי להתייבם. זאת אומרת, לא יכול להיות שלא תהיה לה זיקת יבמין. אוקיי? אני, זה התנאיה לתורה, זה לא התנאיה לאישה. עכשיו, במובן הזה, זה לא כמו אכילת חזיר. כי קידושים כוללים בתוכם זיקה ליבם, אם הבעל מת בלי בנים. אם אתה רוצה לעשות את זה בלי זיקה ליבם, אז זה כמו קידושים בלי שאר כסות ועונה. לא למחול, אלא בלי השאר כסות ועונה, בלי הזכויות של שאר כסות ועונה. זה גם רבי יהודה מסכים שאי אפשר להתנות. קידושים חלקיים זה נגד התורה. קידושים בלי לזקק ליבם זה נגד התורה. אבל גירושים על מנת שהיא תאכל חזיר זה לא נגד התורה. זה לא פוגם במושג הגירושין בשום צורה. יכולה לאכול חזיר, יכולה שלא לאכול חזיר. אוקיי? פה אני אומר יותר מזה, גם היא יכולה להיזקק ליבם ויכולה שלא להיזקק ליבם. אבל אם אני מתנה שלא תהיה זיקת יבמין, לא שהיא בפועל היא לא תתייבם, לא תהיה זיקת יבמין, זה התנאי נגד התורה. זה לא אותו... מה? אוקיי.
אתה
אומר, אם אני מגרש את האישה על מנת שיהיה מותר לאכול חזיר, לא על מנת שתאכל חזיר, על מנת שיהיה מותר לאכול חזיר. נכון, אבל שם זה לא בגלל מתנה מה שכתוב בתורה. גם פה לא. אתה מבין? אני סתם כי אסור לאכול חזיר. אה? כן, נכון. ברמב"ן, בבבא בתרא, הרמב"ן בבבא בתרא, קכ"ו, הוא קושר את זה באמת לסוגיה שלנו בהמשך. הוא אומר, ואף על גב דאחא גבי שאר כסות ועונה בידה למחול, כולל עונה דרך אגב, לא כמו הרשב"א, נראה לפחות, כיוון דאמר לה על מנת, כמאן דאמר לה על מנת שלא אתחייב לך שאר כסות ועונה דמי, דא חייב לה. אבל על מנת שתמחול לי שאר כסות ועונה, נאו קיים. ודמי למאי דאמרינן בעל מנת שלא תשמטני בשביעית, דמפלגינן בגמרא, זה הגמרא אצלנו בדף נ"א, בין אמר על מנת שלא תשמטני שביעית לבין שלא תשמטני בשביעית. רבי מאיר סבר, אבל גב שאין לך עליי לאו כלום הוא, אלא אם כן ימחול לו, ולאו כל כמיני שלא יתחייב לו. כן, זאת אומרת, נראה שהוא מתכוון כמו הרשב"א. זאת אומרת שאתה... אתה יכול למחול, אבל אתה לא יכול להגיד שלא תהיה בכלל זכות כזאת. רבי יהודה סבר שבידו לומר לו שלא יתחייב לו, שהרי מוחל. ובדבר של ממון יכול הוא למחול שלא אמרה תורה שהתחייב, אלא ברצונו של זה. זאת אומרת, התורה אמרה שלך, בשפה שלי, התורה אמרה שלך יש זכות. התורה לא אמרה שאני אצטרך לשלם. לך יש זכות. זה מה שאומר שלא יתחייב, אלא ברצונו של זה. זאת אומרת, אם אתה לא מוחל על זכויותיך. לגבי רבי מאיר, אני לא עד הסוף בטוח שהוא אומר כמו הרשב"א. הרשב"א תולה את זה רק בפרשנות למה התכוון המתנה. רבי מאיר סובר שהוא מתנה על, על התורה. פה היה מקום גם להגיד שגם אם אתה מבקש ממנו למחול, גם זה מתנה על מה שכתוב בתורה, לפי רבי מאיר. זאת אומרת, הוא חולק על רבי יהודה, אבל לא בכוונת דבריו של המתנה, אלא במשמעות, באפשרות לעשות את זה. והוא טוען שאפילו אם אני מתנה את זה בזה שהיא תמחל לי על השאר והכסות, וגם העונה לפי רמב"ן, זה עדיין מתנה מה שכתוב בתורה. אולי. למה? יש דה פקטו, מה שהוא בעצם אומר, יש פה קידושין בלי שאר כסות ועונה. אתה בעצם רוצה להכיל קידושין בלי שאר כסות ועונה. התורה לא רוצה, לא רוצה, סליחה, שיש קידושין בלי שאר כסות ועונה. אם האישה תמחל לי אחר כך, אין בעיה, זה בסדר גמור. ואת, אם אני קידשתי את האישה, כלום, בלי כלום. ואחרי זה היא אומרת, אתה יודעת, אני מוכלת לך על שאר כסות ועונה. כן? אני ניזונת ואיני עושה, לא משנה כמה דברים כאלה. אוקיי? אז אין שום בעיה, למחול תמיד אפשר. אבל כשאתה עושה את זה בדרך של התניה על הקידושין, אז נכון שאתה מתנה את זה בזה שהיא תמחל. אבל תכלס, כיוון שאתה מתנה את הקידושין בזה שהיא תמחל, אתה בעצם החלת דה פקטו קידושין בלי שאר כסות ועונה. היא לא יכולה לא למחול. כי אם היא לא תמחול, אז אין קידושין. אז היא בכל מקרה לא תקבל את השאר כסות ועונה האלה. אוקיי? אז זה אומר, אם ככה הרמב"ן מתכוון, אז זה לא אותו דבר כמו הרשב"א בדעת רבי מאיר. את הכיוון הוא כיוון דומה, אבל זה לא אותו דבר, כי הוא טוען שרבי מאיר לא מתווכח עם רבי יהודה בשאלה מה כוונת דבריו של המתנה, כמו שאמר הרשב"א. לא, אפילו עם כוונתו כמו רבי יהודה, שהוא מתכוון שהיא תמחל. לפי רבי מאיר, גם דבר כזה אי אפשר לעשות. זה מתנה מה שכתוב בתורה. כי דה פקטו אתה בעצם מכיל פה קידושין בלי שאר כסות ועונה. קצת דומה, כן, למה שאומרים כמה מפרשים, דיברנו על זה בפעמים הקודמות, בגמרא בנזיר בדף י"א, מי שנודר נזירות על מנת שיהיה מותר להיטמא למתים, או ביין. עכשיו גם שם, הרי שם ודאי שזה לא שאלה של מחילה. אין שם מישהו יעמוד ממול וימחל לי על איסור טומאה או איסור יין. אבל עדיין יש ראשונים ואחרונים שמבינים שמדובר שם בהתניה. שאת הגמרא כתוב, זה מתנה על מה שכתוב בתורה, זה מדובר על התניה. אמרתי שזה לא בטוח, יכול להיות שהביטוי מתנה מה שכתוב בתורה, בא רק לומר אי אפשר ללכת נגד התורה. לא בהכרח נאמר שם זה ממש דין התניה. תוספות שם אומרים זה ממש דין התניה, אבל זה לא, בגמרא עצמה אפשר היה להתווכח. אבל עדיין, גם אם זאת התניה, עדיין אפשר להגיד למה זה מתניה מה שכתוב בתורה. אני רק אומר שאם אני אתחייב ביין ובתומה, אז אני לא רוצה להיות נזיר. לא אמרתי לתורה מה לעשות. אם התורה מחליטה לחייב אותי בכל זאת בשל כסות ועונה, אז לא, אז לא התכוונתי להיות נזיר. מה הבעיה? זה כמו על מנת שתוכלי חזיר עם האישה. לא. ושאם אני מתנה את הנזירות בזה, אם אני מתנה את הנזירות בזה, אז דה פקטו בעצם קיבלתי נזירות בלי טומאה ובלי יין. למרות שזה המכניזם הוא מכניזם של תנאי, אבל כיוון שאני מתנה את הפעולה עצמה בהסתייגויות האלה מטומאה ומיין, אז זה חלות חלקית. זה כמו שיעור. בסדר? בריטווה, כותב צעד אחד הלאה. ריטווה נמצא בקידושין, דף י"ט. ואפילו באס אבה רבי מאיר, דחשיב, מתנה על מה שכתוב בתורה. כן, גם הוא מסביר את רבי מאיר, מה חולק רבי מאיר על רבי יהודה. משום דאקתי לא נתחייב לה בדברים אלו, ולא שייכה במחילה. ותנאי הוא. אבל לאחר שניסית, מודה הוא שיכולה למחול לו. מה הוא מתכוון לומר? גם הוא מציע הסבר אחר בדעת רבי מאיר. כולם מסכימים בדעת רבי יהודה, בינתיים. רמב"ן, רשב"א, ריטווה, כולם. שרבי יהודה, מה שהוא אומר, שאפשר להתנות בממון על מה שכתוב בתורה, בגלל שאני מתנה עליה שתמחל. אני לא מתנה על התורה. הוויכוח ביניהם, או ההבדלים ביניהם, זה בשאלה איך מסבירים את רבי מאיר. לפי הרשב"א, רבי מאיר גם הוא מסכים עם רבי יהודה, הוא מפרש אחרת את כוונתו של המתנה. לפי הרמב"ן, אולי זה אותו דבר כמו הרשב"א, אבל אמרתי, יכול להיות שלא, יכול להיות שהוא מתכוון לומר שאפילו אם זאת התניה על האישה שתמחל, דה פקטו זה עדיין נחשב מתנה מה שכתוב בתורה, כי אתה רוצה להכיל קידושים בלי שאין כסות ועונה. הריטווה אומר משהו אחר. הריטווה אומר, זה נחשב מתנה מה שכתוב בתורה, בגלל שהוא לא התחייב לה בדברים האלה לפני הקידושים. כן, בדיוק. אתה לא יכול למחול על חיוב שעדיין לא נוצר. אז מה? אני מבקש שהיא תמחל לי אחר כך, כשזה ייווצר. למה? אני מקדש בתנאי שהיא תמחל לי אחרי זה, כשהחיוב ייווצר. מה? זאת אומרת, כל העניין בגלל שהוא רוצה שהיא תמחל לו עכשיו. אבל אם הוא היה אומר שהיא תמחל לו אחר כך, אז היה בסדר. אני חושב שלא, כי תראה את לשונו. משום דקתי לא נתחייב לה בדברים האלו, ולא שייכה במחילה, ותנאי הוא. מה הוא מתכוון למה הוא תנאי הוא? אם היה אפשר להגיד שכל המנגנון שיש פה בכלל הוא מנגנון של הסתלקות, או של התניה. אני מבקש שהאישה תסתלק מהזכויות האלה של שער וכסות. זה הכל. אם את מסכימה, מצוין, לא מסכימה, הכל בסדר. זה בכלל לא מנגנון של תנאי. מקביל לשיעור, מה שראינו בגמרא ונזיר. רק שיעור מצד האישה. היא תסתלק מהזכות לשער וכסות. אז הוא אומר, אבל אי אפשר להסתלק מהזכות הזאת כשהזכות עוד לא קיימת. אכן על כורחנו זה תנאי, ולא הסתלקות. מה זאת אומרת? אתה מתנה עכשיו בזה שהיא תמחל אחר כך, או תסתלק, לא אכפת לי, אחר כך. אם היית אומר לה, תמחלי לי עכשיו, עקרונית זה בסדר, אלא מה, החוב עוד לא קיים, אי אפשר למחול אותו. אז זה היה יכול לעבוד. אם אתה אומר, תמחלי לי עכשיו. אבל זה לא עובד, כי החוב עוד לא קיים, אי אפשר למחול, דבר שלא בא לעולם. אז מה? אז כנראה מה שאתה אומר בעצם, אני מתנה איתך עכשיו שתמחלי לי אחר כך. ואני מתנה את הקידושין בזה שתמחלי לי. אם לא תמחלי לי, אני לא רוצה לקדש. זה תנאי. זה לא הסתלקות. אם זה היה נעשה עכשיו, זה היה הסתלקות, זה בכלל לא מכניזם של תנאי. סתם היה הסתלקות מזכויות. חותמים חוזה ומישהו מוותר על זכויות. אפשר שיוותר. מה הבעיה? אבל אם אי אפשר עכשיו לוותר על הזכויות, אז בעצם מה שאני עושה, אני מתנה איתה שהיא תוותר כשהן יהיו. אבל זה כבר תנאי, זה לא הסתלקות. ותנאי אי אפשר לעשות לפי רבי מאיר. עכשיו השאלה היא למה? למה אי אפשר לעשות? מה הבעיה? נכון, זה תנאי. אבל זה תנאי כמו חזיר, או אפילו לא כמו חזיר. זה אפילו לא חזיר, היא יכולה לוותר, מה הבעיה? זה לא איסור לוותר. אז זה הרשב"א לא אומר. הריטב"א, סליחה, לא מסביר. אומר, לאחר שנישאת מודה הוא שיכולה למחול לו. הוא מוסיף את זה גם אחר כך. נו, אז אם הוא מודה שיכולה למחול לו, למה אני לא יכול להתנות עכשיו שהיא תמחל לי אחר כך? היא יכולה למחול, הרי זה אפילו לא איסור. הפוך, הוא מסביר את אבי מאיר, למה זה נקרא מתנה מה שכתוב בתורה? זאת אומרת, כי זה הסתלקות, זה לא יכול להיות. אלא על כוחנו זה תנאי. ולכן, זה מתנה מה שכתוב בתורה ותנאו בטל. הוא בא להסביר את אבי מאיר. אני חושב שמה שהוא אומר זה מה שאמרתי קודם. כמו התנאיה קוגנטית. מה זאת אומרת? אם אני אומר לה, תראי, הקידושין לא יחולו, אלא אם כן את מוכלת לי על השאר והכסות, כשהם ייווצרו, בעתיד. כן, זה בעצם מה שאנחנו אומרים. עכשיו אי אפשר לוותר. אחרי זה, אם היא סתם עושה את זה וולונטרית, ביוזמתה, אין שום בעיה. כל הבעיה זה כשאני מתנה בזה שהיא תעשה אחר כך. למה זה בעייתי? זה בעייתי בגלל שדה פקטו זה בעצם קידושין בלי שאר כסות ועונה. כי ברגע שאני מתנה את הקידושין בזה שמותר לה למחול, אבל אם אני מתנה את הקידושין בזה שהיא תמחל, אז דה פקטו עשיתי קידושין בלי שאר כסות ועונה. כי הרי אם היא לא תמחל, אז לא יהיו קידושין, נכון? אז בכל מקרה היא לא מקבלת את השאר כסות ועונה. נכון? אז בעצם עשיתי פה קידושין בלי שאר כסות ועונה. זה אומר רבי מאיר, זה מתנה מה שכתוב בתורה. לא הבנתי? אם היא, לא. אם היא יכולה למחול עכשיו, אז זה בסדר גמור. לא, לא. כי הפטור שלי משם זה בגלל המחילה, לא בגלל הקידושין. הקידושין הם אישה כסות ועונה. מה שאני נפטר מאשר כסות ועונה זה בשביל מחלה לי. זה בסדר. מה שהיא יכולה למחול אחרי. אם היא תמחה לי אחרי הקידושין, זה בעייתי? לא, הנה, הוא אומר בעצמו. יכולה למחול לו אחרי הנישואין. אז אם היא הייתה יכולה למחול קודם, מבחינת דיני מחילה, היא הייתה יכולה למחול קודם, זה גם היה בסדר. כי מבחינת הקידושין אני מתחייב לשאר כסות ועונה. רק היא מוכלת. אז מה שאני פטור, זה בגלל שהיא מחלה, לא בגלל שלא התחייבתי. אבל אם אני מקדש אותה בתנאי שהיא תמחל, אז בעצם דה פקטו אני פטור לא כי המחילה, לא בגלל המחילה שלה. אני פטור בגלל שהקידושין האלה הם קידושין שלא כוללים שאר כסות ועונה. והראיה, שגם אם היא לא תמחל אני פטור. כי גם אם היא לא תמחל, אז אין קידושין, כי לא מחלה, לא יקיים התנאי. אז שוב פעם אני לא צריך לתת לה את זה. אז זה בכלל לא תלוי בה, זה לא בגלל המחילה. לא, אם היא מוכלת קודם, אז אני פטור בגלל שהיא מחלה, לא בגלל הקידושין. הקידושין הם לא קידושים חלקיים, שהם בלי שאר כסות ועונה, רק היא מחלה. ואם אפשר למחול קודם, אז היא מחלה קודם. אבל הפטור הוא בגלל המחלה, בגלל שהיא מחלה. לא בגלל שהקידושין לא כוללים שאר כסות ועונה. זה אחרת לגמרי. עוד פעם? לא, לא שהקידושין היו מתבטלים. פשוט לא היינו עושים קידושין, כן. אבל זה כמו מישהי שלא מתרצה. אם היא לא מתרצה, אין קידושין. זה לא בעיה. זה כמו, הגמרא בקידושין מדברת על קידושין שלא מסורים לביאה. מה זה קידושין שלא מסורים לביאה? מישהו נותן פרוטה לאבא של שתי בנות, הוא אומר לו, אחת משתי בנותיך מקודשת לי. הוא לא מגדיר מי. עכשיו, מה קורה? כיוון שיש לי ספק, אם נגיד רחל ולאה, נגיד שיש לי ספק, אולי לאה זאת אשתי, אבל אז רחל היא אחות אשתי, אסור לי לבוא על רחל. אם רחל היא אשתי, אז לאה היא אחות אשתי, אסור לי לבוא על לאה. אז תכלס, אסור לי לבוא על שתיהן בגלל ספק אחות אשתי. אז הקידושין שלא מסורים לביאה. אני לא יכול לבוא על אף אחת מהן. בקידושין שלא מסורים לביאה, מחלוקת אביי ורבא, האם זה קידושין או לא קידושין. בסדר? להלכה זה הלכה כמו אביי, שזה קידושין. כן, זה הקוף. אז הלכה כמו אביי שזה קידושין, אבל לפי רבא זה לא קידושין. אבל שזה נקרא קידושין שלא מסורים לביאה. מה קורה עם כהן שמקדש גרושה? זה קידושין שלא מסורים לביאה? הקידושין חלים בחייבי אלאווין. בעריות קידושין לא חלים, אבל בחייבי אלאווין הקידושין חלים. למה הם חלים? זה קידושין שלא מסורים לביאה. ביאה אסורה, אסור לו לבוא עליה. או סתם, נלך יותר רחוק, קדש את אחותו. זה קידושין שלא מסורים לביאה? נגיד, לפי אביי הקידושין תקפים, מקדש את אחותו. ברור שלא, נכון? קידושין לא תופסים בחייבי להבין, בחייבי קיטור. נכון, אבל מצד הקידושין, תופסים, נכון? זה לא קידושין שלא מסורים לביאה. למה לא? למה כהן וגרושה, או מישהו שמקדש את אחותו, זה לא קידושין שלא מסורים לביאה? אבל במקדש אחת משתי החיות, זה קידושין שלא מסורים לביאה. תשובה, ככה נראה מתוספות שם על המקום, שבקידושין שלא מסורים לביאה, זה רק במצב שבו האיסור לבוא עליה הוא מחמת הקידושין. לא שיש איסור לבוא עליה ולכן יש בעיה עם הקידושין, לא. קידושין כאלה שמייצרים במקום היתר ביאה, מייצרים איסור ביאה, זה לא קידושין. הבעיה היא לא שאי אפשר לבוא עליה, גם על אחותי אי אפשר לבוא. גם כהן וגרושה אי אפשר לבוא עליה, זה לא המושג קידושין שלא מסורים לביאה. קידושין שלא מסורים לביאה זה כאשר עשית פעולת קידושין, שבמקום להתיר לך את הביאה, אוסרת עליך ביאה. זה ההפך, זה כמו קריטות בגט. את גט שלא יוצר קריטות, זה לא גט. קידושין שלא יוצרים, הפוך מקריטות. חיבור, זה לא קידושין. עכשיו פה, מה שאסור לי לבוא על שתיהן, זה מחמת מעשה הקידושין שאותו עשיתי. זה מה שיצר את האיסור. איך זה יכול להיות שאני עושה פעולת קידושין שיוצרת עליי איסור לבוא על אשתי, במקום היתר לבוא על אשתי. זאת לא פעולת קידושין, לפי רבא. אוקיי? אז גם פה אני הבאתי את זה בתור דוגמה, זאת אומרת, אם היא תמחל לו, אם היה אפשר למחול לפני שהוא עשה את הקידושין, אז הוא היה פטור משאר כסות ועונה, אבל בגלל המחילה, לא קשור לקידושין, הקידושין מלאים, רק יש מחילה. בהנחה שאפשר למחול גם לפני הקידושין. זה מקביל לקידושין לאחותו. שאסור לו לבוא עליה, אבל לא בגלל הקידושין אסור לו לבוא עליה. קידושין הם קידושין מלאים, רק אסור לו לבוא עליה. לכן שם צריך סיבה אחרת למה קידושין לא תופסים. זה חייבי קריטות. אבל בקידושין על מנת שהיא תמחל בעתיד, אז היא בעצם מחויבת למחול מכוח הקידושין עצמם. אז דה פקטו זה קידושין חלקיים. ולכן היא לא, לכן התנאי בטל והמעשה קיים, לפי רבי מאיר. אגב, מה רבי יהודה סובר? בנות רבי מאיר, מה רבי יהודה סובר? רבי יהודה אומר, אני מתנה על המחילה. בסדר, אבל לתנות על המחילה, אבל עדיין, הרי יש את הסברה של רבי מאיר. זה קידושין חלקיים. הוא אומר, לא, זה לא קידושין חלקי. זה תנאי, זה לא שיעור. זה הוויכוח ביניהם. אז זה שכשאני מקדש על מנת שהיא תמחל, אז אני מקדש קידושין מלאים. בתנאי שהיא תמחל. נכון שהיא חייבת למחול ואם לא, אבל תכלס, למה בסוף אני פטור? זו השאלה. למה בסוף אני פטור מלתת לה שיער וכסות לפי רבי יהודה? כי היא מחלה, לא בגלל שהקידושין לא חייבו אותי לתת את השיער ואת הכסות. זאת אומרת, רבי יהודה רק טוען שגם אם התנאי הוא התנאיה על מחילה עתידית, מה זה משנה? זה עדיין הפטור שלי הוא בגלל המחילה, לא בגלל שהקידושין לא מחייבים אותי. זה לא נקרא מתנה, מה שכתוב בתורה. ואז לפי זה יוצא, לפי הריטב"א, שזה הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. הוויכוח הוא בשאלה האם קידושין על מנת שהיא תמחל לי בעתיד, נחשבים כקידושין חלקיים או כקידושין בתנאי, כמו כל תנאי אחר. או במילים אחרות, זה שאני פטור מהשאר וכסות, אני פטור בגלל שהיא מחלה, או אני פטור בגלל שזה קידושין שלא מחייבים בכלל שאר וכסות. לפי רבי מאיר. זה הוויכוח. ואז זה לא כמו הרשב"א. לפי הרשב"א, כולם מסכימים שאם זה קידושין בתנאי עתידי, אז אין שום בעיה שהיא תמחל. גם רבי מאיר מסכים לדבר הזה. רק מאיר מפרש שהתנאיה מהסוג הזה, זאת התנאיה שמתכוונת לתנות עם התורה, ולא לתנות עם האישה. לפי הריטב"א, וזה לא ככה. אוקיי. בכל מקרה אגב, לפי כל ההסברים האלה, אין פה ויכוח בדיני תנאים. זה לא ויכוח בדיני תנאים, בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. זה לא משפטי התנאים, תנאי בני גד ובני ראובן, איך אנחנו לומדים מה זה מתנה על מה שכתוב בתורה. לא. מה זה מתנה על מה שכתוב בתורה? זה, מה שדיברנו בפעמים הקודמות. על גבי זה, אתה שואל, האם מקרה כזה נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה? מה הוויכוח? הוויכוח הוא בשאלה, האם קידושין שאני מתנה אותם במחילה עתידית של האישה, נחשבים קידושין חלקיים, השאלה הם קידושים מלאים, רק האישה תמחל. הפטור שלי הוא לא בגלל שהקידושים לא מחייבים אותי, אלא הפטור שלי בגלל שהאישה מחלה לי, וזה בסדר. אז זה ויכוח הלכתי, לא בכוונתו כמו שהרשב"א אומר וכוונת המתנה. זה ויכוח הלכתי, אבל לא בהלכות תנאים. ויכוח הוא בשאלה איך אתה מבין את היחס בין התנאי לבין המעשה. האם כשיש תנאי שמסייג את המעשה, זה נחשב שעשית מעשה חלקי, או זה נחשב שעשית מעשה מלא, רק יש תנאי שמבטל חלק ממנו. זה בעצם הוויכוח. רב שמעון, יש לו אריכות בכתובות בסימן ס"ז, בחידושים שלו, כתובות סימן ס"ז, הוא אומר ככה, אמנם כעת הוא טוען נגד כל מה שראינו עד עכשיו. מה ראינו עד עכשיו? כל הדיון הוא אך ורק בשאלה, אני מתנה לא על התורה, אני מתנה על האישה שתמחל, אוקיי? וזה לפי רבי יהודה מועיל. מה רבי מאיר סובר? או שרבי מאיר סובר שגם התניה עם האישה, זה נחשב סיוג של הקידושין ולכן זה מתנה מה שכתוב בתורה, או שרבי מאיר סובר שהתניה, שכוונת המתנה היא להתנות עם התורה ולא עם האישה, ולכן זה לא חל, אבל התניה עם האישה זה בסדר. אבל כולם מבינים שלא שייך שהדבר הזה יחול, אלא רק אם אתה מתנה עם האישה. ואם אתה מתנה עם התורה, זה ברור שזה לא עובד. לפי כולם. לפי רבי מאיר, לפי רבי יהודה, לפי הריטב"א, הרשב"א, הרמב"ן, כולם. אף אחד לא מתווכח על זה. ואת אם אתה תתנה עם התורה, שלא יש דין של כסות ועונה, זה לא יכול לעבוד. נכון? אז רב שמעון טוען שכן. רב שמעון טוען שרבי יהודה לא מדבר על התניה על מחילה. הוא מדבר על התניה על דין התורה עצמו. ובכל זאת הוא אומר שבממון תנאו קיים. אמנם כעת התבוננתי, לעניין תנאי זה הוא על חלות דין התורה. הוא מתנה על התורה, הוא לא מתנה על האישה שתמחל. דילבחי, לא נוכל להבין כלל היי לישנה שאמרו בגמרא בנזיר, שמתנה על מנת שישתה יין ואת המלא מתים. הכוונה אתם שיהיה מותר בשתיית יין, שאמרו בגמרא, שבטל תנאו משום מתנה מה שכתוב בתורה. מה רואים שם? בינתיים, ראינו משם משהו? מה זה נוגע אלינו? אז א', יכול להיות שכן. למה? כי הרי שם ברור שהוא מתנה עם התורה עצמה. נכון? אין שם מישהו שימחל על בנזיר הזה, על הטומאה ועל היין. נכון? זאת אומרת שמתנה מה שכתוב בתורה זה מתנה עם התורה. אז רבי מאיר שאומר אצלנו שדבר מסוים נקרא מתנה מה שכתוב בתורה, כנראה מדבר על התניה על התורה. אז גם רבי יהודה שחולק עליו כנראה מדבר בהתניה על התורה, ולא בהתניה על משהו אחר. ברשב"א כמובן כתוב לא ככה. בסדר, מתווכחים בשאלה מה כוונתו של המתנה. הוא מבין שהם מדברים הרי על אותו מקרה, כשיש מחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, הם מדברים על אותו מקרה. אז אם מדובר במקרה שהבן אדם מתנה על המחילה, אז מה זה קשור לנזיר? אם אתה מדבר על מקרה שקשור לנזיר, לפחות בדעת רבי יהודה, חייב להיות שאתה מתנה על התורה, לא על מחילה. אבל אם זה ככה, אז מה רבי יהודה, בדעת רבי מאיר, אז מה רבי יהודה חולק עליו? רבי יהודה שחולק עליו צריך לדבר על אותו מקרה, מה רבי יהודה מדבר על מקרה אחר, אז זה לא מחלוקת. מדבר על מקרה, על אותו מקרה, אז גם הוא מדבר כשאתה מתנה עם התורה. נו, אז רבי יהודה מתיר, או מאשר את התנאי, גם כשאתה מתנה על התורה, לא כשאתה מתנה על האישה שתמחל. אפשר להתווכח עם זה, כמו שאמרתי קודם, כן? יכול להיות שמה שהרשב"א אומר, הם מדברים על אותו מקרה, במובן הזה הוא אמר את אותם מילים. בן אדם, זה הכוונה אותו מקרה. רבי יהודה סובר שהוא התנה עם האישה, ורבי מאיר סובר שהוא התנה עם התורה. שתי פרשנויות למה שהוא אמר. אבל הוא כנראה מניח שלא, אומרים על אותו מקרה, אז זה אותו מקרה. לא, אין בעיה, תגיד שזה מחילה, אבל אם היא תמחל, שתמחל, אבל מה הוא התנה? הוא התנה עם התורה. כן. לא, זה לא קשור לתורה. זה מתנה עם האישה שתמחל, לא עם התורה. תורה אתה לא יכול להתנות. היא מסכימה, אז מה, אבל התורה לא מסכימה. יש דין. אז אתה לא מתנה עם התורה, אתה מתנה עם האישה. התורה רוצה שיהיה לה זכות. אתה מתנה על הזכות או למימוש של הזכות? נסח את זה ככה, לא עם התורה ועם האישה. אתה מתנה על עצם קיומה של הזכות או על מימוש הזכות. שלא יהיה, לא יהיה מגיע לה שיהיה וכסות. לא שהיא לא תממש את זה, לא יהיה מגיע לה. לא, אתה לא יכול להתנות, זה נגד התורה, לכאורה. כל מה שאתה יכול זה שהאישה לא תממש. לתורה אין בעיה עם זה שהאישה לא תממש את הזכויות. אבל צריך להיות הזכויות, יש לה זכויות כאלה. על זה אתה לא יכול להתנות. כן יהיה לה זכות, רק היא לא תממש. לא, אם אתה אומר שלא יהיה לה זכות, אם אתה אומר שלא יהיה לה זכות, אז היא תנתה על התורה. לא, לא עם האישה. אי אפשר לעשות דבר כזה. ברור שיש לה זכות. היא יכולה לא לממש, כי זה רק זכות. על זכות אני יכול לוותר. אבל כשאני מוותר על הזכות, אין פירושו שאין לי את הזכות. יש לי את הזכות. רק אני מחליט לא לממש אותה. לוותר עליה. כן?
לא אחרי.
כן, כן, כי התנאי קיים. לפי הרשב"א? מה, אם היא לא... אם היא לא... אני לא בטוח שהקידושים יתבטלו בגלל שיכול להיות שזה לא יעזור לה שהיא תרצה פתאום. כי היא כבר מחלה. היא לא יכולה לחזור בה אחרי שהיא מחלה. לא, לא בגלל שהקידושים מחייבים אותה. אבל שהיא כבר מחלה. וההתרצות שלה לקידושים היא כבר מחלה על זה. את לא יכולה אחרי זה לחזור בך מהמחילה. חל כבר. לא. זה עם הזכות רק היא לא תתממש. זה לא אותו דבר. יש לה את הזכות הזאת, אבל היא לא יכולה להתממש. מישהו, נגיד אתה לבית ממני כסף, אתה חייב להחזיר לי. ואני מחלתי לך. בסדר? זה לא משנה דין התורה שיש חובת פיראון, פריאת בעל חוב מצווה. עכשיו, אני יכול לחזור בי אחר כך ולהגיד, אני לא, אני לא מוכל, אני מתחרט. לא, מחלתי. לא, זה לא לפני הלוואה. ברגע שהתרצתה לקידושין, ברגע שעשו את פעולת הקידושין, חלה גם המחילה וגם הקידושין. ברגע שהקידושין חלו, זה אומר שהיא... והיא לא מחתה תוך כדי זה, היא יכלה למחות. ואז לא הייתי עושה את הקידושין. אם עשיתי את הקידושין והיא לא מחתה, זה אומר שפעולת המחילה שהיא מחלה קודם, עכשיו נכנסה לתוקף. עכשיו זה כבר קיים, החיוב. עכשיו, אחרי זה היא לא יכולה לחזור בה, כי היא כבר מחלה. כן, בזמן הקידושין, מה זה אחר? כן, יחד עם הקידושין. אז הוא אומר, והנה נראה מדברי תוספות שיקשו, שיתבטל הנזירות מחמת שתנאו אינו מתקיים, ותרצו על זה תירוצים. קדושי הרמב"ן פרק יש נוכלין רוצה לתרץ ששם היא בלא תנאי כפול, כן, לכן התנאי בטל במעשה קיים. מה הוא מביא מתוספות? תוספות מבין שם שזה באמת פעולת התניה. הרי אני אמרתי, אפשר היה להבין שם שהנזיר מקבל נזירות חוץ מטומאה ויין. זה שיעור. אז למה הרבינה שם בגמרא אומר שזה מתנה מה שכתוב בתורה? כי העיקרון של מתנה מה שכתוב בתורה הוא לא עיקרון בדיני תנאים. אי אפשר לפעול נגד התורה. הוא יעביד לא מעני כזה. הביטוי הוא מתנה מה שכתוב בתורה, אבל זה לא באמת מדבר על תנאים. עם מי אתה מתנה? זה מין, זה מוזר בכלל לתפוס את זה כתנאי, את הנזירות. עם מי אתה מתנה? מה אתה מתנה? אבל כן, דיברנו על יש נוכלין, דיברנו כמה דוגמאות כאלה שנראו בפאה. כן, מי שמתנה שאת השכחה שלו הוא לא ישיר לעניים. משנה בפאה. מה זה מתנה? אתה אומר שאתה כן צריך להשאיר את זה לעניים. מה אתה מתנה? אז לכן הביטוי מתנה על מה שכתוב בתורה יכול אולי להתפרש כמשהו, אתה לא יכול לפעול נגד התורה. זה לא בהכרח מדבר מדיני תנאים. אם זה היה כך, אז אין מה להביא ראיה מהגמרא ונזיר אלינו. כי הגמרא ונזיר לא מדברת על דיני תנאים. אבל הוא אומר, אבל תוספות מקשה שם שהתבטל הנזירות מחמת שתנאו אינו מתקיים. תוספות הבין שם את הגמרא שמדובר שם בתנאי כפשוטו. הביטוי מתנה מה שכתוב בתורה הוא באמת נכון שם, זה לא רק שימוש מושאל. אוקיי? ואז אם זה ככה, איך זה יכול להיות שזה נקרא מתנה מה שכתוב בתורה? זאת אומרת, הוא מתנה על התורה עצמה, לא על מחילה. אוקיי? ולפי זה נראה לעדיה דתמא דאשסו לבאר מה דלא מועילין דבריו שיהיה מותר בשתיית יין. כל הסיפור שם בגמרא, מה הגמרא מנסה להסביר? הגמרא מנסה להסביר למה לא מועיל לו להיפטר משתיית יין? למה לא מועיל לו להיות מותר בשתיית יין? ולכאורה לא מילתא דפשיטא הוא שאם יאמר אין לי נזיר על מנת שיותרו כל דיני התורה, ואין צריך טעם של המעני דבריו לעניין שלא יותרו לו כל איסורי התורה. את זה צריך להסביר? ברור שאם אתה נזיר, אז אתה חייב בשתיית יין, אסור לך לשתות יין. ורק היה לנו לבאר למה לא תתבטל הנזירות מחמת שלא נתקיים תנאו. זה מה שהיה צריך להסביר. אבל אם כבר הוא נזיר, ברור למה הוא צריך, אסור לו לשתות יין. לא זה מה שאתה צריך להסביר לי. אתה צריך להסביר לי למה, למרות שהוא אסור בשתיית יין, הוא עדיין נזיר, לא התבטלה הנזירות. הרי על דעת כן הוא לא רצה לנדור נזירות. ועל זה לא אמרו בגמרא טעם הכלל. רק הראשונים בערו בזה הטעם. הגמרא בכלל טורחת להסביר למה הוא מותר בשתיית יין. למה הוא אסור בשתיית יין. לא טורחת להסביר למה הוא עדיין נזיר. בסדר? בעצם מה שהוא אומר זה שמהגמרא שם נראה שבאמת כל הדיון הוא בשאלה אתה מתנה נגד התורה, והשאלה האם מה שאתה התנית עובד או לא. זה שהמעשה קיים, המעשה קיים. אבל השאלה האם מה שאתה התנית מתקיים או לא מתקיים. זה הדיון שם. או לגבינו, מקדש אישה על מנת שאין לה עליו שאר כסות ועונה, אז בעצם אני מתנה עם התורה. מה זה מתנה עם התורה? התורה אמרה שאם היא מקודשת, זה שאר כסות ועונה. אני חייב שאר כסות ועונה. לא. יש פה, רואים בגמרא בנזיר? לא. יכול להיות מצב שהוא יהיה נזיר, ועדיין צריך הסברים למה הוא אסור בשתיית יין, למרות שהוא נזיר. אותו דבר גם אצלנו כנראה. שבעצם היא מקודשת, וצריך הסברים למה הוא חייב לשאר כסות ועונה. או לא חייב. מה שרבי יהודה אומר שהוא לא חייב לשאר כסות ועונה, זה לא סותר את העובדה שהתנית עם התורה. זה מה שהוא רוצה לומר. אתה התנית עם התורה, לא עם האישה. ועדיין רבי יהודה אומר, אתה לא תהיה חייב לשאר כסות ועונה. זה יכול להיות, הרי התורה אמרה שבקידושין חייבים. איך זה יכול להיות? אז הוא אומר ככה. פה נכנס לרעיון החביב שלו. ועל כן נראה לעניות דעתי בביאור הדברים, דומה קצת למה שאמרנו קודם. ובחיי גם נהיה מקום לומר שיכול להתנות שלא יחול עליו דין שתיית יין. לא יחול עליו דין שתיית יין. לא מכילה. כן? ביין זה בכלל לא שייך מכילה. כן? למה? בכיוון דהיתנה. שאם יחול תתבטל הנזירות, ואם כן אי אפשר לחול עליו הדין, ואם יחול יתבטל. וכל דין שאי אפשר לחול אינו חל. כמו בעל מנת שלא תינשאי לשיטת התוספות שהבאנו. כן, זה היסוד הידוע של רב שמעון, שכל חלות שהיא מחלה היא לא חלה, אז היא לא חלה. בישיבות אומרים את זה. מכירים את זה? יש גמרא בגיטין שמדברת, מי שמגרש אישה על מנת שלא תינשא לפלוני. עכשיו היא הלכה ונישאה לפלוני. אם היא הלכה ונישאה לפלוני, אז הגירושים התבטלו. אם הגירושים התבטלו, אז היא אשתו של הראשון. אז נישואיה לפלוני לא חלים, כי יש את איש. אבל אז היא לא התחתנה עם פלוני. אם היא לא התחתנה עם פלוני, אז התקיים התנאי, אז הגירושים תקפים. אם הגירושים תקפים, אז היא לא יש את איש. אז היא כן נשואה, אז הגירושים בטלים. וכן הלאה, תלולה. אז רב שמעון רוצה לטעון את הטענה הבאה, אז אני עשיתי הרבה צימס על רב שמעון הזה. הוא רוצה לטעון שיש כלל כזה שאומר שכל חלות, שאם היא חלה, אז היא לא חלה, זאת אומרת, אם היא עוקרת את עצמה, אז היא לא חלה. חלות שעוקרת את עצמה לא יכולה לחול. ואז הוא אומר ככה, נגיד האישה התגרשה בתנאי שהיא לא תינשא לפלוני. הגירושין חלים? כן, כל בסדר. תחולת הגירושין לא עוקרת אותה. בסדר? עכשיו היא הלכה וניסה לפלוני. מה קרה? ברגע שהיא ניסה לפלוני, התבטלו הגירושין. התבטלו הגירושין, יש את איש של הראשון, אז זה עוקר את הנישואין לשני, הקידושין לשני. זאת אומרת, החלות של הנישואין, של הקידושין לשני, אם היא חלה, היא עוקרת את עצמה. אז היא לא יכולה לחול. מה? נכון. היא לא יכולה להתחתן עם השני. לא יכולה להתחתן, לא בגלל התנאי, זה לא התנאי. תנאי בדרך כלל את יכולה להתחתן, יכולה שלא להתחתן, רק יש לזה השלכות. אם תתחתני הגירושים בטלים, לא תתחתני הגירושים תקפים. במקרה הזה היא לא יכולה להתחתן. כי זו חלות כזאת שעוקרת את הענף שעליו היא עצמה יושבת. חלות שאם היא תחול, היא עוקרת את עצמה, לא יכולה לחול. זה כלל כזה. ואז מה שיוצא, זה שהיא בעצם מגורשת מהראשון, והיא לא יכולה להתחתן עם השני. אבל שימו לב, למה היא לא יכולה להתחתן עם השני? לא כי היא אשת איש של הראשון. היא מגורשת מהראשון, אז מה הבעיה? אז למה היא לא יכולה להתחתן השני? זה מין טרטל סטרי כזה. בחשבון יצא לנו שמה שהיא לא יכולה להתחתן עם השני זה בגלל שיש את איש של הראשון. אתה אומר, לא, לא, היא לא אשתי של הראשון. גירושים תקפים, היא לא אשתו של הראשון. היא לא יכולה להתחתן עם השני, כי זה, הקידושין האלה יעקרו את עצמה. מין כלל הלכתי כזה, לא בגלל שהיא אשתו של הראשון, אלא בגלל איזשהו כלל הלכתי. לכן היא לא יכולה להתחתן עם השני. אוקיי? אז זה, אפשר לפתור עם זה הרבה פרדוקסים הלכתיים, קצרות, אני כתבתי, גם לולאות הלכתיות כאלה שאפשר לפתור אותן בצורה הזאת. אפילו לולאות מהידוע, אתם יודעים, פסיקה שדה לא ניח עלי. תמיד זה לא ניח עלי, הרי אחרת הוא יסכל. כן? כל פסיקה שהוא לא ניח עלי. זה יכול להיות, או שלא עלה עלי העול, גמר במציאה בדף למד. שלא עלה עלי העול, אז רק לרצונו. תמיד לא לרצונו, כי הוא לא רוצה להפסיד את, את הערך של הפרה, העגלה. כן? אז כל הלולאות האלה ועוד הרבה, וכל מיני פרדוקסים מהסוג של הגירושין שהבאתי קודם, אפשר לפתור עם, עם העיקרון הזה של רב שמעון. זה עיקרון מעניין. וגם יש פה עוד כל מיני הנחות שצריך לחשוף אותן, אבל אני לא אכנס לזה כאן. לענייננו, מה הוא רוצה לומר? זה אומר אותו דבר גם כאן. כשאני אומר, שאני רוצה להיות נזיר, בלי להתחייב, בלי להיעשר בשתיית יין או בטומאה, אז אני נהיה נזיר, ואני לא אעשר בשתיית יין ובטומאה. למה? כי האיסור על שתיית יין וטומאה עוקר את עצמו. כי ברגע שאני אעשר בשתיית יין וטומאה, תעקר הנזירות, ושוב פעם אני לא אסור בשתיית יין וטומאה. אז ממה נפשך אני לא אסור בשתיית יין וטומאה? זה איסור שעוקר את עצמו. לכן באופן עקרוני, החלות חלה. זה לא מטריד את הגמרא, למה חלות הנזירות חלה. כל מה שהגמרא מתעסקת זה רק בשאלה, למה למרות שהחלות חלה, אני אסור או מותר בשתיית יין ובטומאת מת. אז זה מה שהוא שאל קודם. מה התורה מסבירה למה הוא אסור בשתיית יין וטומאת מת? ברור, הוא נזיר. אפשר להסביר לי אולי למה הוא נזיר? זאת שאלה שצריך לדון עליה. אבל לא, זה שהוא נזיר זה ברור. כי גם מה שהוא יהיה אסור או מותר בשתיית יין ובטומאת מת, לא בגלל הנזירות, אלא בגלל שהאיסור הזה לא מצליח לחול. לכן הוא לא יהיה אסור בשתיית יין ובטומאת מת. זאת אומרת, ואותו דבר פה. וכן במתנה על מנת שאין לחלה אי שער כסות ועונה. היינו שלא יחול דין חיובו בשער כסות ועונה, בשער וכסות, ואם יחול יתבטל ולא יהיו קידושין. וממילא לא יהיה דין שער וכסות. הרי אם יחול דין שער כסות ועונה, אז זה יבטל את הקידושין. אם זה מבטל את הקידושין, אז שוב פעם אני לא חייב לשער וכסות. אז למה נפשך אני לא חייב לשער וכסות? כי אם החיוב הזה יחול, הוא יעקור את עצמו. והוא לא יחול. אז יוצא לפי רבי יהודה שהקידושין חלים, אבל הוא לא התחייב לשער וכסות. למרות שהוא התנה על התורה עצמה. לא עם האישה. למה? כי החלות של שער וכסות, ברגע שהיא תחול, היא עוקרת את עצמה, אז היא לא חלה. ואם היא לא חלה, אז הוא לא חייב את זה, למרות שהיא מקודשת לו. בסדר? זאת אומרת, בדרך אנחנו... מה?
למה דבר
כזה? אז אני אומר, אז עכשיו, אני ממשיך רגע. ולא דמי לשאר דיני התורה. כן? בידו לעשות שלא יחול דין התורה. כך הוא אומר. ולא דמי לשאר דיני התורה. בפשיטה, שאין בידו להתיר מה שעשרה תורה. אבל בכאן, כיוון שעל ידי תנאו יתבטל המעשה, וממילא לבטל דין התורה, משום אחי אף שאין בידו להתיר מה שעשרה תורה, אבל מכל מקום אין באפשרות לחול דין התורה. ועל זה אמרו בגמרא, במכל מקום חל דין התורה, ואין אדם מתנה לעקור דין תורה, אף בחי גוונה. ואין כאן דרך אחרת. או שיהיה נזירות לגמרי, או שלא יהיו נזירות כלל. אבל שלא יחול הנזירות בדין שתיית יין לחוד, זה נגד רצון התורה. וכן בקידושין לרבי מאיר. מה עם רבי יהודה? זאת בעצם הייתה השאלה. אך בשני דרכים אלו בירו הראשונים, למה תנאו בטל במעשה קיים לאימא איפחה? כיוון שהתנאי, אם לא קיים התנאי, יהיה המעשה בטל, ותרצו על זה. ורבי יהודה סביר עלי. ובדבר שבממון, אין זה עקירה מדבר תורה. אם גם היא מתרצה על זה, וכמו שבידו למחול אחר כך, כמו כן לא אבי זה נגד רצון התורה, אם יהיה מועיל מעשיו שלא יחול עליו דין התורה בחיוב של הרכסות ועונה. אתה דומה למה שאתה רצית לומר קודם. הוא אומר, ברגע שהאישה יכולה למחול, אז בעצם לתורה אין בעיה עם זה שיהיו קידושין שבהם אני לא אשלם לה את אשר כסות ועונה. היא יודעת שהאישה יכולה למחול. אז יוצא שאם אני מתנה עם התורה, לא עם האישה, עם התורה, שלא יהיה אשר כסות ועונה, אומר רבי יהודה, רק רבי יהודה סובר ככה, זה לא נקרא מתנה מה שכתוב בתורה. כי אם אני יכול, זה כמו מיגו כזה, או בידו. הרי בעצם בידם לעשות את זה גם בלי לתות על מה שכתוב בתורה. האישה יכולה למחול. ברגע שהיא יכולה למחול, אז גם אם אני עושה את זה בתוך ההתניה על הקידושין עצמם, בסדר, זה לא נקרא ללכת נגד התורה. כי אפשר היה לעקוף את דין התורה הזה גם אחרת. זה לא נקרא ללכת נגד דין התורה. רב מאיר סובר שכן. רב מאיר סובר שאתה הולך נגד הזכות, לא נגד המימוש של הזכות. ואת הזכות אתה לא יכול לעקור. ורבי יהודה אומר לו, אם זו זכות שלא ניתנת למימוש, אז זה לא נקרא ללכת נגד התורה. בנזיר זה לא יכול לעבוד. גם רבי יהודה הסכים שבנזיר לא. כי בנזיר אין מי שיכול למחול לי על טומאה ועל שתיית יין. לכן שמה, אם אני עשיתי את זה, אני רוצה בעצם להכיל נזירות חלקית, זה לא הולך, זה נגד התורה. יש דוגמה אולי לדבר, יש מחלוקת ידועה בין הקצות לבין המערי בן לב לגבי הודעת בעל דין. הקצות טוען שזה נאמנות, המערי בן לב טוען שזה משהו אחר, זה לא נאמנות. אוקיי? מתנה, משהו כזה. יש המון קושיות, אי אפשר להסביר, אי אפשר להסביר כך את המערי בן לב, זה לא יכול להיות. נדמה לי שמה שמערי בן לב בעצם רוצה לומר, זה מנגנון די דומה למה שראינו כאן. מה שהוא רוצה לומר זה, כיוון שאני יכול לתת לך הרי מתנה, אני מודה לך על משהו. אני יכול גם לתת לך את זה במתנה. כיוון שאני יכול לתת לך את זה במתנה, אז יש לי גם נאמנות. סוג של בידו. לא נאמנות במובן, לא כמו מיגו, אלא בידו. מה שהראש כותב, שבידו זה לא מיגו. אלא אם אני יכול לחולל את התוצאה הזאת במו ידיי, אז אני גם נאמן לומר שהיא נכונה. בסדר? אז כאין זה, זה כמובן רק משל, אבל כאין זה אני רוצה בעצם, זאת אומרת, המערי בן לב גם אומר זה נאמנות. זה לא נכון שהוא לא אומר זה נאמנות, רק טוען שהנאמנות לא בנויה על איזשהו סוג של מיגו חזק או ממשהו, מה שבדרך כלל מבינים, אלא זה מבוסס על זה שאני יכול להגיע לתוצאה הזאת גם בעצמי, אם אני נותן לך מתנה. לא אומר שזה מדין מתנה, וכיוון שאני יכול לתת לך מתנה, לכן יש לי נאמנות. עכשיו גם פה בעצם זה עיקרון די דומה. מה שרבי יהודה אומר, זה שאם אנחנו יכולים להגיע לזה על ידי מכילה, אז בעצם אנחנו יכולים לייצר קידושין בלי שאני נותן לה שער כסות ועונה. אז להכיל את זה, אז להתנות את הקידושין עצמם בזה שלא יהיה שער כסות ועונה, זה לא נקרא ללכת נגד התורה. בסדר? זה בעצם אתה. ואז זה באמת כיוון אחר לגמרי. את הוא רוצה לטעון, נגד כל מה שראינו בראשונים עד עכשיו, את הוא רוצה לטעון שמתנה מה שכתוב בתורה זה מתנה על התורה. לפי רבי יהודה, זה מתנה על התורה, ובכל זאת זה יכול לעבוד. להפך, לפי מה שהוא אומר כאן, היה צריך להועיל גם שם. כי הרי אם הוא יכול למחול, לא, לפי רב שמעון. הוא מוחל אחר כך, הוא לא... הוא נותן לו את המתנה, הוא נותן לו את הכסף, אז זה אחר כך, בתור מתנה. מי זה הוא? המלווה מוחל, זה המלווה מתנה והמלווה מוחל. מה זאת אומרת? לא הבנתי. אוקיי. לא, אם הוא מחליט, זה אנחנו נדבר בשיעור הבא, אבל אם הוא מחליט שהוא לא משלם, לא שהוא לא מוכר, שהוא לא משלם, אז ההלוואה הופכת לפיקדון. נתתי לך את הכסף, אבל לא הסכמתי להלוות לך. הפיקדון לא נשמט. פיקדון לא נשמט. לא נתתי לך את הכסף בתור הלוואה, לא הסכמתי להלוות לך אם אתה לא משמט, אם אתה משמט. ברגע שזה פיקדון, אתה צריך להחזיר לי את זה בתור פיקדון. כן, אז זה הנושא בשיעור הבא שאני הולך לדבר עליו. ואתה אומר שלא תשמטני שביעית, לא תשמטני בשביעית, זה הסוגיה בדף נ"א. טוב, זהו כאן.